כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
בוסטר עם אור ברנע ואור אלתרמן.
צהריים טובים לכם, אתם על בוסטר כאן, בכאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. צהריים טובים לך אור.
צהריים טובים ונהדרים.
כן, נהדרים.
כן, הרמתי.
אתם יכולים להקשיב לכל התוכניות של בוסטר, גם לזו מהרגע שאנחנו נסיים פה את השידור באתר שלנו, kan.org.il, תחפשו את הפודקאסט של בוסטר, גם בגוגל פשוט תעשו, תמצאו את זה, כל התוכניות של בוסטר מאז ועד היום. יש לנו נושא מאוד מאוד חשוב ורציני לדבר עליו היום. לא שבדרך כלל אנחנו עושים שטויות, אבל...
לפעמים.
דבר שצריך לעלות על סדר היום גם פה, ואנחנו שמחים שאנחנו נותנים לו את המקום. אני אתן לך להתחיל.
קדימה. בבקשה. אז אנחנו מאוד שמחים לארח פה את שרית מגן.
אלן.
אלן. עיתונאית בתוכנית תחקירים עובדה, וכתבת את הספר ילד משלך על טיפולי פוריות בישראל. נכון, יצא...
וזה הנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום.
בהחלט.
על טיפולי הפוריות.
שזה מדהים אותי, בדיוק סיפרתי לך לפני זה שהעותק שיש אצלי, כבר לא אצלי, כי ישר כמובן מצאתי את עצמי, נותנת אותו למישהי, ויש באמת איזו תחושה שטיפולי פוריות הפכו להיות פופולריים, כמעט יותר מהריונות ספונטניים. זאת אומרת, נראה לי פעם, הייתה ההתלבטות הזאת, איך לספר לילדים, איך ילדים באים לעולם, אז היום אתה מספר לילד שלך איך הוא בא לעולם, ואז איך כל השאר באו לעולם, ויש כזה מלא אופציות, נכון? זה כבר אין את הסיפור האחד הקלאסי הזה ש...
כן, זה נכון, זה נכון, אם כי אני עדיין נתקלת בלא מעט נשים שמשאירות את זה אצלן, כן? בעבודה, מול הבוס, כל מיני דברים כאלה.
לא,
אבל יש המון, 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 המון.
ויש הרבה מה להגיד על זה.
אין סוף.
אז בואי נתחיל מהדבר, באמת, אני חושבת, הקלישאת הקלישאות שמוכרים לנו כל השנים האלה, זה שאפשר להיכנס להיריון בכל גיל. אז מה אם את כבר בת 40? אני מכירה מישהי שנכנסה בגיל 42, והנה, זאת עכשיו בגיל 45.
נכון, כל אחת מכירה מישהי שנכנסה בגיל 42, 43 ו-44, ואני יודעת את זה גם מעצמי, כי אני הגעתי לטיפולים ממש במקרה, הגעתי בגיל 36 לבדיקה גניקולוגית שגרתית, ובסוף הבדיקה הרופאה אומרת לי ככה פתאום, תגידי, ילדים את רוצה? אני מסתכלת עליה ואומרת, כן, אני חושבת שכן.
מתישהו.
כן, מין כזה. ואז היא מסתכלת עליי בחומרה ואומרת, אתמול היית צריכה לעשות אותם, היום את צריכה לעשות אותם, ואז היא אומרת, יכול להיות שזה כבר מאוחר מדי. ואני לא יכולה לתאר לך היום, זה מפרספקטיבה של הרבה זמן, את עוצמת השוק שהייתי בו אז, כי אני יצאתי מהקליניקה והלכתי לאוטו שלי, ופשוט שמתי את הראש על ההגה ושאלתי את עצמי מה אני עושה משן.
ש-36 זה מאוחר מדי.
ש-36 זה יכול להיות מאוחר מדי, אני הרגשתי צעירה, אני נראיתי צעירה, הייתה לי עבודה טובה, הייתה לי זוגיות מצוינת שהתחילה שנה וחצי קודם, הייתי בגג של העולם. פתאום לשמוע דבר כזה, זה היה שוק מטורף, ובדיעבד הסתבר שהיא צדקה.
כן.
עכשיו, אני פוגשת סביבי נשים שנניח לא מוצאות בן זוג, כן? אז הן דוחות את זה לגיל 40. הקו הוא יהיה גיל 40. אם עד 40 אני לא מוצאת בן זוג, אני אלך על זה. כי הן חושבות שיש להם המון זמן.
אבל...
זו טעות פטלית, פטלית, פטלית. כדאי לומר כאן שבגיל 40, הסיכוי להיכנס להיריון מטיפולי הפריה חוץ גופית, עומד על בערך 10%. זאת אומרת, מי שמדרדרת את עצמה למקום הזה, נמצאת באזור של 90% פלוס מינוס שלא יהיה לילד. זה ככה. As simple as that. וכדאי לקחת את זה בחשבון.
ואז הן באמת נאחזות, אבל באשליה הזאת, שהן בגיל 40, אז הן יעשו טיפולי פוריות.
בדיוק. זאת אומרת, העניין הוא שהטיפולים לא עוזרים לבעיה המרכזית של הגיל, מה שקורה
שאת
בגיל...
שאת בת 40.
כן, בכלל. אצל נשים יש מלאי מוגבל של ביציות מהרגע שאנחנו נולדות, והביציות האלה הולכות ומדרדרות באיכות שלהן. חומר הגנטי בתוך הביצית נפגם. ולזה שום הפריה חוץ גופית לא עוזרת. הפריה יודעת לסדר את האינסטלציה שלנו, חצוצרות, איכות הזרע, דברים כאלה, אבל מה שקורה בתוך ה-DNA של הביצית, לא ישתנה כתוצאה מהפריה חוץ גופית, ולכן בגיל 40, כבר ההידרדרות של הביציות שלנו, היא כבר בשלב מאוד 80-90% מהעוברים שלנו בגיל 40 יהיו פגומים. אז אישה שמגיעה בשלב הזה לטיפולי הפריה חוץ גופית, הם לא, אז יש, כל אחת עכשיו ששומעת את זה, תגיד, חברה שלי נכנסה מהפריה בגיל 41-42. אז חברה שלך יושבת על 10% שיכולות. 9 חברות שלך, שאת לא יודעת עליהן, הגיעו לזה, ולא יהיה להם ילד. זו המשמעות שלהם.
כן, זה ממש נתונים שחשוב באמת לדעת אותם. ואז באמת את מגיעה לגיל 40, ואז בידיעה שבסדר, אני אעשה טיפולים והכל יהיה בסדר, ואז באמת נכנסת לתהליך כזה שאת הגדרת את זה נורא יפה באחד הרעיונות, שהעיוורון מובנה בתהליך הזה. בעצם את נכנסת לתהליך שאת כמעט בוחרת לא לדעת עליו, וגם לא יודעת עליו, כי לא מספרים הכל.
כן, יש, תראי, אני, סליחה שאני חוזרת לעצמי כל הזמן.
לא, ברור, זה חלק משמעותי מהדבר.
כן, זה חלק משמעותי, אבל אני גם עיתונאית, ובמקרה אני בעובדה גם עושה את תחקירי הבריאות. תחקירנית,
לא סתם.
לא, ותחקירי הבריאות, מערכת הבריאות זה המערכת שאני הכי יודעת לבדוק אותה, לחפש מה קורה בה, לחפש אינטרסים, לחפש מה לא שקוף וזה. ואני הייתי בתוך התהליך הזה 5 שנים, ואני חייבת לומר שהייתי עיוורת ברמות שקשה לתאר. לא ידעתי המון המון דברים. עכשיו, חלק מהסיבות לזה שאנחנו לא יודעות, זה כי אנחנו רוצות לא לדעת. זאת אומרת, נוח לא לדעת מה שכואב, כן? אבל יש גם הרבה עיוורון שהמערכת מכניסה לתוך הסיפור הזה. למשל, הדבר המרכזי זה שבישראל אפשר היום לעשות טיפולי פוריות ללא הגבלה עד גיל 45, שזה גיל שהסיכוי בו, בגיל 44, הסיכוי, להיכנס להיריון, וללדת ילד בריא, טיפול הפריה עומד על 1%.
אז מה האינטרס? טיפולי... רגע שנייה, אז מה האינטרס? כסף?
קודם כל יש חקיקה כזאת, החקיקה היא מאוד נדיבה, כי ישראל יש לה, אתה יודע...
מעודדת ילודה.
מעודדת ילודה, יש לה עניינים עם השואה, יש לה עניינים עם היסטוריה, עם דמוגרפיה, אז החקיקה היא כבר הרבה שנים אחורה ככה, אבל כל פעם שמנסים לגוע בחקיקה הזאת, והיו ניסיונות להזיז את הגיל 44, לא הרבה, בשנה אחת, קמים על הרגליים האחוריות נשים, קודם כל ארגוני הנשים, אחר כך קמים על הרגליים האחוריות...
אבל ארגוני אנשים לא מזדהות עם הנתונים שאת מספרת הבריאותיים של הדבר?
תראה, כולם מכירים את הנתונים וגם הרופאים, אבל רגע, שאלת על כסף, יש גם כסף בעניין, בוודאי ובוודאי ובוודאי, רופאי הפריון, תעשיית הפריון, עושה המון 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 כסף. עכשיו, גם הרופאים יודעים את הנתונים, וחלקם אנשים טובים ונאמנים ואומרים למטופלות את הנתונים. העניין הוא שמטופלות, כמוני, וכמו אחרות, לא רוצות לשמוע הרבה פעמים.
מוצא ילד. ומה,
כן, אז החקיקה מאפשרת, המדינה מממנת במימון ציבורי, הרופאים מרוויחים, המטופלות לא רוצות לדעת, וכך נוצר פה איזה שילוב קטלני של בורות ועיוורון, שמדרדר אותנו את התוך לופ.
איפה אנחנו באמת נגיד ביחס למדינות אחרות? אני מניחה שזה טיפולי הפרד מדינות אחרות כן
כל,
מוגבלים.
אף מדינה לא נותן טיפולי פוריות בלי הגבלה. מי שנותן באירופה, המדינות שנותנות באירופה נותנות עד 3 בדרך כלל. בלגיה יוצאת דופן נותנת 6. אין בלי הגבלה, יש 3, יש 4. וגם הם, חלקם כן, במימון חלקי.
אנשים פה עבורות סיבובים של 10 ו-11.
אני עברתי 15, שזה...
וואו.
זה לא... תלכי עם זה לאירופה, תגידי 15 סבבים, אף אחד לא מאמין. אין דברים כאלה. נשים לא עושות 10, הן לא עושות 8.
ואף אחד לא עצר אותך בדרך, ואמר לך
לא עצרו אותי, לא אמרו לי מספיק. אני חושבת שפעם אחת הרופא שלי באיזשהו שלב, דעתי סביב טיפול 12, זרק משהו על תרומת ביצית. אני חושבת שלא רציתי לשמוע. הוא אמר את זה נורא 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 בעדינות. ואני נורא בעדינות סילקתי את המידע הזה מהדרך, וזה נגמר. עניין הוא שהמערכת, בעיניי המערכת הייתה צריכה לעצור אותי. אישה כמוני לא היה לה סיכוי. היה צריך לומר לי, בטיפול 10, תקשיבי חביבתי, מדינת ישראל ממנה אותך עד פה, מפה והלאה, יש לך אלטרנטיבות אחרות, אנחנו לא נממן את זה יותר, כדי לעזור לי. קודם כל, עזבו שיש כסף מוגבל מערכת הבריאות, ויש חולי סרטן וזה. לעזור לי לעצור, אני לא יכולה לעצור בעצמי.
ועוד לא דיברנו על המחיר הרגשי והבריאותי.
בדיוק.
חשוב לי מאוד שנתעכב רגע על העניין הזה של המחיר. ואני מניחה שעם כל סבב כזה, המחיר נהיה יותר ויותר כבד.
כן, כן. אני יכולה לומר על עצמי שבהתחלה זה היה מאוד מרגש. זאת אומרת, עצם זה שאת בתוך הסיפור הזה, ולמדתי להזריק לעצמי, זה היה נורא מרגש. אני נשמע מוזר, אבל אתם יודעים איזה אתגר זה לעמוד בערב, להסתדר עם המזרקים והמחטים, והרגשתי נורא אמיצה וזה וזה. ויש עוד משהו נורא כיפי, אני חייבת לומר, גם מוזר, ההרדמות. הן פנטסטיות.
ההרדמה זה, כשהיא עובדת, זה תהליך...
אין שינה יותר טובה מהדבר הזה.
זה נכון.
אז התמכרתי ברמה מסוימת לריגושים של זה, אבל אחרי 3, 4, 5 מחזורים, הריגוש מתחיל לעבד לך, ומה שנשאר זה המחיר. והמחיר, חוץ מזה שזה סתם ניג'וז, ואתה צריך להזריק, ולוח הזמנים שלך הוא לא שלך, וכל ה... ספונטניות נעלמת לך מהחיים, אז אני חושבת שהמחיר המרכזי הוא שאנחנו מתמכרות לטיפול הזה, ואנחנו נאחזות בו, ואנחנו נכנסות ללופ. זאת אומרת, מאוד מאוד קשה לנו לצאת מהטיפול, כי כשאתה רוצה ילד ואין לך ילד, אתה יכול לקוות שיהיו לך טיפולים והם יביאו לך ילד. אבל שאתה בטיפולים ואין לך ילד, אתה לא רואה מה יהיה אחרי זה.
זאת אומרת, את כל הזמן אומרת, אז בטיפול הבא זה בטוח קורה. די, כבר עשיתי שישה, בשביעי זה בטוח יקרה.
אין לך ברירה. כי מה תעשי? אם את מפסיקה את זה, זה אומר שיצאת מהמשחק. כשאת ויתרת על ילד, ויתרת על הורות, ואי אפשר להיות במקום הזה. ולכן את נשאבת לעשות 15.
אבל למה? אבל את אומרת, כן, צריך מתישהו להפסיק. למה?
למה? כי מתישהו אתה צריך להבין שאני צריכה, אני הבנתי שלמשל לי אין סיכוי בתוך הסיפור הזה, זה לא יעבוד. זאת אומרת, באיזשהו שלב להיות תלוי בעץ אופלי הזה שאתה...
מה גרם לך להבין?
מה גרם לי להבין שאני חושבת שקודם כל נגמרה לי הסבלנות הפיזית. הבטן שלי הייתה מלאה כתמים של הזרקות, לא מצאתי כבר סנטימטר פנוי להזריק בו בבטן, והרגשתי חוסר נוחות וקוצר רוח מטורף לכל ה... זה הליך מאוד...
מה שאני חותר פה זה שאולי מלבד קבוצות פייסבוק ודברים שכאלה, האם לנשים שנמצאות באמצע תהליך הזאת מרגישות מצוקה, או איזשהו באמת חוסר נוחות מאוד מאוד משמעותי, האם יש להם מקום לפנות אליהם מלבד הרופאים שלהם?
אני רגע רוצה לומר על זה משהו, כי יש פרט מידע חשוב שאני לא ידעתי, ואני חושבת שכדאי שמי שמאזינה לנו תדע, וזה שאם עברת שישה, שבעה טיפולים, ולא הצלחת להביא ילד, אז יש בעיה משמעותית, והסיכוי שלך יורד מאוד מאוד להצליח להביא ילד. זאת אומרת, אני חשבתי כל הזמן שזה כל פעם מטלת מטבע, אני מתחילה מחדש את המשחק, ויש לי סיכוי. אבל once עברת את השישה, שבעה, והרופאים יודעים את זה, הסיכוי שלך צונח דרמטית. נשים לא יודעות, ולכן הן מגיעות ל-10, 11, 12. אף אחד לא מספר להם שהן שייכות למה שנקרא כישלונות חוזרים. כישלונות חוזרים בשלב מסוים, זה אומר שהסיכויים ירדו דרמטית, ובשלב הזה הייתי הולכת לסקונד אופיניון, שואלת רופא שבאתי אליו להתייעצות, תגיד, מה אתה אומר, מה הסיכוי שלי? ואז יש אלטרנטיבות, חברים.
אבל גם לטיפולים יש מחיר בריאותי, נכון?
יש סיכונים לטיפולים. יש סיכונים לטיפולים. אני למשל לא חוויתי אותם. יש סיכון שנקרא גירוי יתר שחלתי, שזה איזו הסתבכות לא סימפטית שיכולה להגיע גם לבית חולים וגם לדברים חמורים. ויש גם מה שמטריד את כולן, זה אם יש סיכוי לסרטן כתוצאה מהדבר הזה. אז יש המון מחקרים בנושא של סרטן. בגדול, אין, לפחות למשל לגבי סרטן השד, אין מחקרים שמראים, זה לא סיגריות וסרטן ריאות. אבל נניח יצא מחקר גדול על העלאת הסיכון לסרטן השחלות אצל נשים שעברו טיפולי פוריות רבים. ככה שזה נמצא איפשהו ברקע, אני לא יכולה לומר שזה פקטור משמעותי, תעשי טיפולים, זה לא כזה.
אבל אין ספק שהמחיר הרגשי, ואני מניחה שגם אם עושים את זה בתוך זוג בדיוק, אז זה עוד יותר...
כן, המקצועי, נשים מפסיקות לעבוד, הן מקצצות ימי עבודה, יש לזה אין סוף מחירים, אין סוף, אבל בעיניי בעיקר התמכרות.
שבאמת אנחנו דיברנו על שאת רוצה ילד, אז באמת יש הרבה פעמים את העניין הזה שאת רוצה כבר שניים. אם אני נכנס לתהליך.
כן.
כי את אומרת, אולי זו ההזדמנות היחידה שלי, אז כבר...
אחד ועוד אחד. בדיוק. מין נבצע כזה, זה נראה. והעניין בהפריה חוץ גופית...
זה גם נורא ידוע, שמי שעושה הפריות, יש כל הקלישאות האלה, שמי שעושה הפריות, אז זה מתאומים. כבר את פוגשת היום הורים עם תאומים, אז זה ברור לך שזה בטח הם עשו הפריה.
א', זה כמעט בטוח, נכון. זאת אומרת, הסיכוי לתאומים באופן טבעי הוא 1 ל-100, ואת הולכת בתל אביב, למשל, תראה המון זוגות תאומים. את יכולה להיות בטוחה שרובם מה-IVF. עכשיו, ב-IVF הרופא שולט כמה עוברים הוא מחזיר לך, ולכן הוא יכול להחזיר 1, 2 או 3. ברגע שהוא מחזיר 2, הוא מייצר סיכוי לתאומים. עכשיו, אני, זה עוד דבר שלא ידעתי במהלך הטיפולים, וזה שהיריון תאומים הוא הריון מאוד מסוכן. אז כשאת הולכת לטיפולים ואת אומרת, יחזיר לי 2, כבר תהיה לי, נשים אומרות, נעשה משפחה. כאילו ילד אחד זה לא משפחה, זוג עם ילד, נעשה משפחה, יהיו לי 2. גם יש משהו נורא מגניב בזה, זה כמו אורה הכפולה. תלכי עם עגלה כפולה, זה נורא אקזוטי כזה להראות לסבתא.
גם התאמצת כל כך הרבה.
וזה גם חוסך זמן, זה 2 וזהו, סיימת.
2 במחיר 1. כן, בדיוק סיימת. כן, ממש מבצע כזה וזה. עכשיו, זה לא מבצע. זאת אומרת, תאומים זה הריון מסוכן, יש לו המון סיכונים תוך כדי הריון, רעלת הריון, סכרת הריון, לחץ דם, מה שאתם לא רוצים. אבל הסיכון הגדול שלו זה ש10% מהתאומים נולדים בלידה מוקדמת. הם פגים קטנים מאוד, מתחת לקילו וחצי. וזה אומר שהם יכולים להיות ילדים חולים מאוד ופגועים. אצל תאומים יש פי 6 שיתוקי מוחין, אצל תאומים יש יותר הפרעות קשב וריכוז, יש יותר אוטיזם, יש יותר לקויות. אין סוף דברים. עכשיו, נשים שרוצות תאומים, הן לא קוראות את תופסי העזרה ב-IVF. יש תופס על זה לפני שאתה חותם. אף אחד לא קוראת אותו. וגם אם קוראים, אומרים, בסדר, ראיתי כל כך הרבה תאומים, באמת רוב הפעמים זה עובר בשלום, אז
גם אצלי את זה... ברור, כן. כי אתה רואה את הבשלום, בדרך אתה לא כן. רואה את זה. אז זה באמת, כן, אז זה באמת עוד דבר ש... כאילו, באמת חלק מהעיוורון הזה שאת נכנסת למקום הזה, ואף אחד לא, גם על זה אף אחד לא יעצור ויגיד לך רגע.
לא, להפך, ברמה מסוימת, תראי, הרופאים רוצים שיהיה הריון. והם רוצים שיהיה הריון,
כי מבחינתם חושב, זה הצלחה.
זו הצלחה. כן. מבחינתם הפרמטר של מה יקרה אחרי הריון הזה, איזה ילדים תגדלי? תגדלי שני ילדים עם הפרעת קשב, תגדלי פגים, תצטרכי להיות 3 חודשים בבית חולים, עם כל מיני לקויות וזה וזה, פחות מעניין
יש אותם. יש הרבה חורים במערכת בשושרת הזאת שלא מתייחסים אליהם.
בואי בכל זאת, ננסה לסיים ככה באיזה נימה אופטימית, מה בכל זאת הפתרון? כי כן יש פתרון, שבאמת, כמו שהזכרנו מקודם, הרבה אנשים דוחות אותו, לא רוצות לשמוע עליו, ויש סביבו אחר כך עוד הרבה עניינים, אבל בואי באמת נדבר עליו, כי הוא פתרון, והוא פתרון טוב.
הוא פתרון טוב.
כן, אמרת הרבה פעמים אלטרנטיבה, אז בואו נדבר עליו.
יש כמה אלטרנטיבות, יש אימוץ, יש אלטרנטיבה גם להיות בלי ילדים.
נכון,
וואו, זו אלטרנטיבה חשובה שאנחנו מאוד מעודדים אותה בו.
ובוסטר, כן.
כן, כן,
לגמרי. אפשר להיות בלי ילדים.
אפשר להיות בלי ילדים, אבל אני מדברת על תרומת ביצית, שזו האלטרנטיבה שאני בסוף הגעתי אליה. אני חייבת לומר שבשלבים מסוימים של התהליך, למשל, כשהרופא אמר לי, אולי תרומה נורא נורא בעדינות, זה היה בשבילי בלתי נסבל לשמוע.
כי מה?
כי יש איזה קטע עם העניין של, שזה יהיה שלי. Mm-hmm. כאילו שלי, זה ה-DNA שלי, mm-hmm. כן? זה הגנטיקה שלי, זה ה, לא יודעת, מעצב העיניים, השיער, הזרת העקומה, זה, mm-hmm. זה שלי, כן? זה קדוש, זה יהיה שלי. זה... אבל אחרי שעברתי 15 סבבים, והגעתי לחוות דעת שנייה ורופא, הסתכל בתיק, ואני הייתי מיואשת, אני חשבתי כבר שלא יהיה לי ילד, והרופא הסתכל בתיק ואמר לי, תקשיבי, הסיפור שלך מאוד מאוד פשוט, מה פשוט? עברתי 15 סבבים, 3 הריונות, אין לי ילדים, איך זה יכול להיות פשוט? אז הוא אמר, זה מאוד פשוט, כי כיוון שהיו לך 3 הריונות וכולם נכשלו, אז את יודעת להיכנס להיריון, את יודעת להחזיק הריון, אבל הביציות שלך פגומות, לכן ההריונות נכשלו, ומה שצריך זה פשוט להחליף אותן. נחליף את הביציות, אפשר להחליף כל דבר, נחליף את הביציות, תקבלי תרומת ביצית, אני מעריך שיש לך 50% סיכוי, הוא אמר לי, בטיפולים יש לך 1% ומטה, בתרומה יש לך 50% בכל סיבוב, זאת אומרת, תוך 2 סיבובים, אני מעריך. ואני יצאתי משם, אנחנו יצאנו משם, הייתי מאושרת. זאת אומרת, מאושרת. בניגוד לנשים אחרות שמקבלות את זה כבשורת איוב, בשלב שבו אני הייתי, זה הגאולה, כי אני לא ראיתי אלטרנטיבה, אני חשבתי שאני הולכת לדד אנד מוחלט, שאני צריכה לוותר על העסק הזה, ופתאום הייתה לי אופציה. ויש לי ילד...
ילד.
יש לי ילד, יש לי ילד, זה לא טריוויאלי בכלל, חברים. מי שעשה את זה טבעי לא יודע כמה זה לא טריוויאלי, שיש ילד, יש לי ילד בן 7.5, ואני מודה לאלוהים על זה שהאופציה הזאת קיימת בעולם הזה.
ויש הרבה אמהות שלא... שגם אחרי, הן לא מספרות, נכון?
יש הרבה... קודם כל, נשים, תקשיבו, מאז שיצא הספר בשנה שעברה, נשים מתקשרות אליי, חצי מאלה שמתקשרות אליי, זה לגבי הסיפור של תרומה. חלק מהן מאוד מאוד מתלבטות אם לעשות את זה. לדעתי, הן חושבות שאולי הן לא יהיו קשורות לילד, הן מפחדות מהקשר לילד, בגלל שזה לא יהיה שלהן, כאילו.
למרות שהן מגדלות את זה ברחם שלהן 9 חודשים, ו...
כן, כן, כן. הן מפחדות, הן מפחדות. יש איזו רתיעה עצומה מהעניין הזה, של כאילו להכניס במרכאות גוף זר אליך, כן? ביצית של אישה אחר, כן? ואני אומרת להם, זה מין מבחן כזה שיצרתי, ואני אשאל אתכם, אתם הורים לילדים, נכון? נניח... שהבת שלכם הייתה בת 5, מישהו היה מגיע אליכם, מבית החולים שבו היא נולדה, מאיכילוב, נניח, ואומר לכם, תקשיבו, הילדה החמודה הזאת, אז הסתבר שהחלפנו אותה בבניין ממול גר הבן האמיתי שלכם, הגנטי, כן? וגם הם גידלו בטעות ילד 5 שנים, בואו רק תעשו סוויץ', והילד הגנטי עובר אליכם, והבת שלכם היא לא באמת שלכם, היא תחזור לה, אתם הייתם ממירים בשל גנטיקה.
בטח, קחו. תלוי באיזה יום, תלוי באיזה רגע של...
כשהיא שפכה את הקורנפלקס,
בדיוק. עד לכך זה מגיע? זאת אומרת, התחושה הזאת היא שמשהו עד כדי כך לא שלך?
לא, לא, ההפך. אני חושבת שכל אחד שאני אומרת לו את זה, אומר, מה פתאום בחיים לא הייתי נותן ילד אחרי שגידלתי אותו 5 שנים? מי מדבר? אז זה מה שאני אומרת. אני אומרת, הגנטיקה מאבדת לחלוטין את המשמעות שלה ברגע שהילד הזה, אתה מושקע בו, אתה מגדל אותו, אתה טפל בו, אתה הורה אותו, כל הדבר הזה.
אני מאוד תומך ואני משפחה, ההפך, אני אומר אפילו יותר מזה, זה אולי קצת קלישאה וזה, אבל משפחה, זה לא בהכרח בדם. לא, אני אומר באמת, כאילו, זה לא בהכרח בדם.
ופה זה כן בדם, כי זה באמת מגדל את זה, זה אפילו עוד בדם.
אז אם אני כבר הולך לקיצון השני, כאילו, הלב מרגיש דברים, כאילו, שהם לא...
לגמרי, ואני באמת חושבת ילד ש...
ומצד השני, מישהו כן בדם, אפשר גם להתנתק מהדם הזה אם צריך.
אם חייבים.
אם חייבים. זה גם בסדר.
כן, אז אני חושבת שבאמת, קודם כל לא צריך לפחד, כי אני מכירה הרבה ילדי תרומת ביצית, והרבה אמהות תרומת ביצית.
כן.
והאימהות היא הדבר החשוב, והקשר הוא נהדר, אבל יש גם עניין עם הסוד.
זהו, ממש מהבורות שלי. למה זה בכלל רלוונטי?
להשאיר את זה בסוד?
להשאיר את זה בסוד, או לדבר על זה.
אני אגיד לך, זה נורא פשוט, בגלל שכשאת מאמצת ילד, צנח עלייך ילד מנוהר, לא היית בהיריון ולא ילדת. אבל כשאת בהיריון ויולדת ילד, אף אחד כביכול לא צריך לדעת. את יכולה להציג שזה הילד שלך.
נכון.
נכון, לכן השאלה. אז את עם תזת הסוד.
לא, למה בכלל? אבל למה זה בכלל צריך להיות סיפור?
למה זה בכלל אישו? תראי, למה זה סיפור? למה זה סיפור? כי...
אגב, אני חושב שחלק גדול בכלל מהגברים, תגיד להם תרומת ביצית, הם לא הבינו את ההבדל בין מה זה ומה זה.
כשזה האישה שלהם, הם יודעים טוב מאוד.
לא, לא, לא האישה שלהם. אני מדבר כיחסי ציבור כלליים. לצורך העניין, השכנה, החברה, אמא מהכיתה, אם יגיד תרומת, זה לא אישה, גברים, אני לא חושב שזה ישנה להם, כאילו, מה ההבדל בין דבר אחד לשני.
אבל אתה...
זאת אומרת, הדיבור הזה, אני מניחה שהוא חשוב בפן הפוליטי, זאת אומרת, שזה בסדר ולהפוך את זה לגיטימי.
לא, 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 לא נכון, אתם טועים, כי יש משהו, אני חושבת, כשנשים לא מספרות את זה, הן מסתירות את זה באופן אקטיבי. זה לא דבר שעובר מתחת לה. זה לא במקרה לא נאמר. זה לא נאמר כי מסתירים, כי מתביישים. כי יש פה סיפור, כי מישהי קיבלה, יש פה סיפור ואין פה סיפור. זאת אומרת, אין שום עניין עם הקשר הרגשי עם הילד. הקשר הוא נפלא וזה ילד שלך. מצד שני, הילד הזה הגיע לעולם בדרך טיפה אחרת. הוא למשל, סתם דוגמה, אם יום אחד אני אצטרך לתרום כליה לבן שלי, יכול להיות שאני לא יכולה, כי אנחנו לא אותה גנטיקה. לא כמו שאתם יכולים לתרום לילדים שלכם. סוג הדם שלנו לא יהיה אותו דבר. יש לזה א', השלכות אמיתיות, וב', זה הסיפור של איך הוא הגיע לעולם, ואני לא חושבת, זאת אומרת, אני היום, אני שנתיים שמרנו את זה, נניח משהו כזה, ואז החלטנו שאנחנו לא שומרים את זה יותר, פתחנו את זה. אתם יודעים מה? יש שאלה עם המשפחה המורחבת. האם המשפחה המורחבת, שכולם אומרים, הוא מהגזע, הם כולם מהגזע שלנו, יש להם את הזרת שלנו, ויש להם את זה, הם משפחת זה וזה. פתאום יהיה ילד שם שיודעים שהוא לא מהגנטיקה הזאת. האם זה ישנה את היחס? אז אנשים לא אומרים.
אני באמת, אני חושב שבמצב הזה, כנראה שיש לי עוד חוסר מודעות לגבי באמת הרגישות של סביב הדברים האלה, אבל אני באמת, גם שזה מגיע לאימוץ, וגם שזה מגיע לדרכים שהם, אני בכלל לא מבין היכן הבושה, היכן הסוד, ההסתרה, של ההבאה של ילד שלך לעולם, באיזה דרך שזה לא תהיה.
לבן שלך סיפרת, הוא יודע?
הבן שלי בגיל 4 עשינו לו מין ספרון כזה, וכתבנו, הוא קרא אותו, זאת אומרת, קראנו לו. אני לא יודעת כמה הוא, אתם יודעים, הוא לא מבין את המשמעות. אבל אגב, זה גם שאלה, כי אתה אומר לעצמך, אני חושבת שחלק מהאנשים שמסתירות, אומרות לעצמן, יום אחד הילד הזה ירצה לדעת מאיפה הוא הגיע, ובעניין הזה הוא לא יוכל, זה לא כמו תיק אימוץ שאתה פותח. ואז הוא יישאר, לא עדיף לו לדעת שהוא הגיע ממני והוא שלי לחלוטין, ולא לשאול את עצמו שאלות של זהות, כן? יש לו איזה חצי חומר גנטי שהוא לא יודע מאיפה. אז גם זו סיבה להסתרה וגם מתביישות.
אז אנחנו צריכים יותר לעורר מודעות של... הגנטיקה היא לא חשובה. לא, באמת, שזה כאילו...
יש דברים, בגידול ילדים בטוח דברים חשובים יותר.
הרבה יותר מגנטיקה ומזה.
בוא נגיד, גם לא תמיד הגנטיקה שלנו כזו משובחת שהיו מתים
ש... בדיוק, לרוב אנחנו גם כולנו דפוקים גנטיקה דפוקה. אבל לא, באמת אני אומר, זה... אני לא יודע, אני חושב בכל רם כרגע, וזה לא דבר כל כך טוב לעשות ברדיו בדרך כלל. אבל צריך לעשות איזשהו מאמץ מכל הספקטרום של הבאה של ילדים מעולם שהינה בדרך המסורתית, על פי כל מה שאני שומע כאן איתך, לחזק את המערכת של הקשר הרגשי והנפשי בין הורים לילדים, מבלי התייחסות לגנטיקה. נדמה לי שיש איזה משהו, כן. שיש איזה פער באיך שהחברה המיושנת הממסדית מסתכלת על זה, וזה לא הדבר הראשון שאנחנו חושבים עליו כאשר, זה הבן שלך, זה הבן שלך, וזה הילד שלך, זה הילד שלך, זה הגנטיקה היא. וגם עכשיו שאור שאלה אם סיפרת לילד, אז הדבר הראשון שאלה בברבור שלי זה, למי אכפת? סיפרת? לא סיפרת? כאילו, בטח סיפרת. אני יודע, אבל אני הולך לקיצון אחר, כי אני לא חי את החיים האלה ואני לא משם. אבל ברור לי שצריך לעשות איזשהו מאמץ חברתי כאן בכדי להתייחס לדברים האלה, נראה לי.
יש לי שאלה, אבל מעניין אותי לדעת, אבל נגיד מישהי שעוברת תהליך והיא שואבת ביציות, אבל בגיל צעיר. המצב שלה אחר כך בטיפולי פוריות גם יהיה אותו דבר?
שואבת ביציות ומקפיאה אותן, ואז עושה טיפולים בגיל מבוגר?
כן. זה משנה את האחוזים?
תראי, יש היום אופציה להקפיא ביציות, זה לא על חשבון המדינה.
נכון.
אתה צריך לעשות את זה נורא יקר. אם עושים את זה לפני גיל 35, יש סיכוי שאחרי גיל 35 התוצאות של התהליך הזה הם גם מאוד נמוכות. צריך לעשות את זה לפני גיל 35, ואז יש סיכוי אולי שיהיו עוברים טובים יותר, אבל
הסיכוי שתעשי את זה עד גיל 35, נראה
לי. לי יש איזו רתיעה מזה של ללכת, לעבור את הטיפולים האלה, להקפיא את הביציות, ואז אחרי כמה שנים, לא יודעת, אני פחות...
אנחנו תכף נצטרך להיפרד, אז בוא נלך לשאלות.
כן.
בבקשה.
אימאלה.
שתי השאלות
הקבועות שלנו.
אוקיי.
במה את מרגישה שקשלת בהורות שלך?
קשלתי. אז... כשלתי זה גדול, אני נכשלת המון כל הזמן, אבל כרגע מה אני נכשלת? כרגע אני מרגישה שאני נכנסת עם הבן שלי לפעמים לכיפופי ידיים מיותרים, וברגע שאני רואה שאנחנו כבר על התקשויות וכיפופי ידיים, אני יודעת, גם אם אני מנצחת במאבק הספציפי, אני יודעת שנכשלתי בעיקרון, כי לא צריך להיות על הדבר הזה.
אבל זה הרות, אנחנו כל הזמן עושים
כיפופי ידיים?
כל הזמן יש מין מאבקי, אנחנו תמיד נשאים בפינות האלה.
אני מזדהה עם זה, גם אחרי שה... כיפוף נגמר, אתה נשאר עם זה,
זה גם
בלב.
לא הציר הנכון, וזה, זאת אומרת, לא, להיות על ציר לא של ציר. כוח, הרי נכון. אתה תמיד יותר חזק בסוף, נכון. אבל נכון, זה לא נכון. הציר הנכון לעבוד עליו,
נכון,
ואני סונק
את
זה.
נכון, אבל שכולנו נופלים שם
נכון?
כל הזמן.
נכון.
ומה הצלחת?
מה הצלחתי? אז אני לא יודעת מה הצלחתי, אני יודעת מה אני אוהבת. ואני אוהבת את זה שעשיתי איתו טיול להודו לפני חודש.
וואו.
איתו ועם עוד חבר והאימא של החבר, נסענו שתי נשים ושני ילדים.
שהם בני הילדים, צריך לציין.
בכיתה ב', והיה נהדר והיה זורם והיה נורא נורא מומלץ לעשות טיולים להודו עם ילדים.
עם ילדים.
קטנים, כן.
וואו.
מדהים. טוב,
טוב,
שרית מגן, תודה רבה לך שהיית איתנו כאן.
כן, תודה רבה לך.
לספר קוראים ילד משלך על טיפורי פוריות בישראל, ומי שמתאר לעצמי שעובר את התהליך, אז יכולה למצוא שם הרבה עזרה.
כן,
מידע חשוב מאוד.
מידע ועזרה חשוב מאוד, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה לך.
תודה לשיר זיו, ותודה לאלון מרקל. אני אמרתי מרקל או מקלר? אני כל הזמן אומר מרקל, אגב. זה חלק מהעניין שאני אומר. תודה לאלון מקלר. מקלר. היי, אלון. ותודה לאריאל בן דוב, אנחנו ניפגש פה גם בשבוע הבא. אפשר להקשיב לכל התוכניות של בוסטר, כאן וכאן תרבות, וגם באתר כאן.org.il. ביי.
ביי.